שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על י"ג עיקרי האמונה, בפרט על דרך החסידות. ואחרי שהקדשנו שני שיעורים לביאור וברור היסוד הראשון שעוסק בזוכים במציאות השם יתברך, אז היום אנחנו נעבור ליסוד השני, ובשיעור היום ננסה להבין ולהעמיק בדברי הרמב״ם ובשורשם, ולאחר מכן נקדיש זמן לא מבוטל לליבון הסוגיה על פי תורת חסידות, תורת הפנימיות. וביסוד השני צריך לדעת שלתורת החסידות יש חידוש עצום והעמקה גדולה ומשמעותית. אבל לפני כן, בואו קודם כל במה עוסק העיקר השני. נתחיל כדרכנו מההתחלה, מהמקור. אמרנו שהמקור של י"ג עיקרי האמונה זה פירוש הרמב"ם למשנה בסנהדרין, פרק י', הקדמה לפרק חלק. והיסוד השני, כן, מקור א' לפניכם. והיסוד השני, אחדותו יתעלה. והוא, שזה עילת הכל אחד. לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף, כלומר אחדות הגוף הפשוט, שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף, אלא הוא יתעלה אחד. אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים, וזה היסוד השני מורה עליו מה שנאמר הפסוק, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והרמב״ם מבאר שהעיקר השני הוא בעצם נדבך על גבי העיקר הראשון. כאמור, העיקר הראשון במה הוא עוסק? במציאות השם. והוא עיקר העיקרים, כפי שאמרנו, שכל הכופר בו, לא כאילו, אלא כל הכופר בו בעצם, כופר בעיקר. אנחנו אמרנו שזה בעיקר, בעיקר הראשון. בעיקר השני, אנחנו מתחייבים להאמין באופן מציאות השם שהיא באחדות מלאה. כלומר, מציאות השם היא אחדותית והיא לא ניתנת לחלוקה. אומר פה הרמב״ם, לא כאחדות המין. כלומר, שהמציאות של השם היא לא איזשהו סוג מסוים שמאחד בקרבו הרבה פרטים רבים שנחלקים ממנו או נחלקים בתוכו, מצד אחד, ולא אחד כגוף הפשוט, אומר הרמב״ם, שהוא אחד במספר, כלומר לא כגוף אחד שמתקבצים הרבה פרטים, אבל מצד שני אותו גוף הוא נחלק מגופים אחרים ויש בו הרבה צדדים שונים. אנחנו צריכים לפי הרמב״ם לשלול כל הבנה שכזו לגביו יתברך, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא כלשון הרמב״ם הוא אחד בעצם. או בעברית מקראית, השם אחד. השם אלוקינו, השם אחד. ובשל חשיבות העיקר הזה, בדומה לעיקר הראשון, אז גם העיקר השני הוא מצווה בפני עצמו. בעוד שהעיקר הראשון עסק במציאות השם, הוא בא לידי ביטוי באיזה ציווי, זוכרים? אנוכי השם אלוקיך. אז הציווי של העיקר השני הוא בא לידי ביטוי בפסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. עכשיו צריך לדעת שהשני העיקרים הללו של אנוכי ולא יהיה לך, כלומר של מציאות השם והעיקר של אחדות השם, זה לא תגיד טוב זה עיקרים מיוחדים כי זה עיקרים אחדים שהם מצוות, אלא יש פה מהות פנימית בפני עצמה. אני אגיד את זה וכולכם מכירים את זה, גם שאתם לב לזה. שמעתם על המושג אוקימתא בגמרא? בהלכה, מה זה אוקימתא בעברית? העמדה. זה לאו דווקא תמיד נקרא אוקימתא, אבל מה שנקרא, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והכללים יכתבו כדי שיצאו מהכללים. ניתן דוגמה, האם מותר לדבר לשון הרע? מה התשובה?
לא.
לא, התשובה היא אסור. אומר החפץ חיים בגמרא לחיבורו, בענייני שמירת הלשון, שכל מי שדבר לשון הרע, בעצם הוא עובר על 17 מצוות עשה, ומבטל 14 מצוות עשה. כלומר, 31 מצוות הוא מבטל, עובר, בלגן, אוקיי? אבל, יש פעמים שלא רק שלא אסור לדבר לשון הרע, אלא מה? צריך וחייבים. זה נקרא בעברית דיבור לתועלת. אם נודע לך שמישהו פוגע במישהו אחר בצורה פלילית או עבריינית, אז צריך לדווח את זה לרשויות, נכון? לא, חפץ חיים אומר שדיבור לתועלת. האם מותר לנסוע בשבת? מה התשובה? לא, אסור לנסוע בשבת. בא עם חזר סימו קימתא, מה קימתא? חלל עליו שבת אחת, תשמור שבתות הרבה. וכן אין זו הדרך. יש המון המון דברים, טוב, זה פיקוח נפש, לא, המון מה שאנחנו עושים, ברית מילה ביום השמיני. אבל אם התינוק צהוב, אז מה עושים? מחכים, עד שהוא קשיר למילה, נכון? זה הכל טוב ויפה, בתרי"ג מצוות? לא. זה טוב ויפה רק לתפרש י' א' מצוות. מצוות אנוכי השם אלוקיך, ומצוות לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אין בהם אוקימתות. אלו מצוות שלא ניתן לבצע בהם העמדות למדניות. כלומר להגיד, טוב, נכון, שאלוכי השם אלוקיך, אבל עכשיו זה פיקוח נפש, אני אשתחווה לפסל. מה התשובה? יהרג ואל יעבור. מראה מפורשת, הלכה נפסק, יהרג ואל יעבור. לא, נכון, שני המצוות הללו, אנוכי ולא יהיה לך, או בשפה של הרמב״ם, העיקר הראשון, מציאות השם, העיקר השני, אחדות השם, אלו שני העיקרים שהם מצוות, ואלו שני העיקרים, שני המצוות היחידות, שלא ניתן לבצע בהם אף העמדה, אף הוקימת אחרת. לא, זה פיקוח נפש, לא, זה זיכוי הרבים, זה צורך גדול, לא, פשוט לא, כי זה עיקרי העיקרים. לכן לא סתם, הפסוק שמבטא את העיקר השם שמציאות השם זה אנוכי השם אלוקיך, והפסוק השני שמבטא את מציאות השם זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אגב, שני הציוויים הללו, אנוכי ולא יהיה לך, איפה שמענו אותם? ממד הר סיני. ממי שמענו אותם? מפי הגבורה. אלו שני המצוות היחידות שנאמרו, ניתנו לעם ישראל מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא מלאך ולא שרף ולא שליח, קדוש ברוך הוא בעצמו. כל השאר הדברים, על לא תישא, על כבד את אביך, על לא תרצה וכולי, זה כבר מפי משה. כן. אני אגיד, השאלה שנשאלה זה איך למצוא עם 10 ספירות, אז תהיה חייבים עד 10 ספירות. 10 ספירות זה לא ריבוי, דווקא אומרים לאחדות השם. אני חושב שאתה שואל...
לאחדות משום אחד.
הייתי בטוח שאתה הולך לשאול איך זה מסתדר עם קמאות, עם כל מיני להתפלל לשמות קודש וכאלה, ונראה שהרמב״ם מתייחס לזה עוד מעט, אוקיי? אבל זה בסוף השיעור, נתייחס לזה, אוקיי? אז שאלה טובה, עוד מעט נגיע לזה. אבל כן, העניין פה טוב, קריאת שמח מכירים, השם אלוקינו השם אחד. עכשיו חז"ל מייחסים הרבה חשיבות לקריאת שמע, עד כדי כך שהם בוחן לפתוח את כל התורה שבעל פה בדיון, כן, ממתי הכל, כן, מה הדיון? על זמן קריאת שמע. עכשיו, איך חז"ל מגדירים את המהות, את העניין הפנימי של קריאת שמע? תראו מקור ב', משנה עשרת ברכות, פרק ב', משנה ב', אמר רבי יהושע בן כורחה, למה קדמה שמע לבעיה עם שמוע? למה? אתם יודעים מה התשובה? בואו נראה. כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. בעיה עם שמוע זה עול מצוות. כן, אם תעשו ככה, ואם לא, אז תזיק שמחה ביתם, או כן, לא עלינו, בצורת. אבל מבחינת חז"ל, עניינה של קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. תלמוד בבלי, מסכת ברכות י"ג, על אותה משנה. רבי ירמיה ויתיב קמא דרבי חייא בר אבא, יושב לפניו, חזיה דאב מעריך טוב, והוא ראה שדרבי חייא בר אבא מעריך הרבה בקריאת שמע. אמר לי, כיוון דאם נכתה למעלה ולמטה, ולארבע רוחות שמיים, תו לא צריכת, כיוון שאתה כבר המלכת אותו, כן, צפון דאם מזרח מערב, למעלה ולמטה, לא צריך יותר, מה אתה מעריך כל כך בקריאת שמע? מדלג קצת ואומרת הגמרא, תנו רבנן, שמע ישראל, השם אלוקינו והשם אחד, זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. אמר לי רב לרבי חייא, לא חזין אלי לרבי, די מקבל מלכות שמיים. אמר לי, בחפחתי, ושעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל עליו עול מלכות שמיים. כלומר, לפי חז"ל, עצם המחשבה שאנחנו ממליכים אותו למעלה, למטה, זה ארבע רוחות שמיים, צפון ומזרח מערב, כלומר, בכל המציאות של העולם, זהו כבר הקיום של ציווי השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, יוצא לנו שהתוצאה של אחדות השם, באמונת האחדות, תפיסת האחדות, היא המלאכת מלכות שמיים עלינו. כך גם מביא הרמב"ם מיכאן, ספר המצוות. למה ספר המצוות? כי אנחנו יודעים שהעיקר השני, אחדות השם הוא מצווה. אז בואו נראה שלפות הזכות להשוות את פירוש המשנה של הרמב"ם בספר המצוות, מקור ד'. אגב, איזה מצווה זה ברמב"ם? מצווה שנייה. מה המצווה הראשונה? מציאות השם, אנוכי, העיקר הראשון. אז בואו נראה את מצוות עשה ב' בספר מצוות הרמב"ם. והמצווה השנייה היא הציווי שציוונו באמונת הייחוד, והוא שנאמין כי פועל המציאות וסיבתו הראשונה אחד, והוא אמרו יתעלה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וברוב המדרשות, מדרשות אין הכוונה למגדלות ושובה, כן? אלא מדרשות זה הדרשות, כן? וברוב המדרשות תמצאם יאמרו על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני ורבים כאלה. רוצים בזה המאמר שהוא אמנם מוציאנו מן העבדות, ועשה עמנו מה שעשה מן החסד והטוב על מנת שנאמין הייחוד, כי אנחנו חייבים בזה. והרבה שאומרו מצוות הייחוד, ויקראו גם כן זאת המצווה, מלכות. כי הם יאמרו, כדי לקבל אליו עול מלכות שמיים, רוצים לומר להודות בייחוד ולהאמינו. אגב, שמע ישראל, אחד מהפסוקים של מלכויות. למדתם עכשיו ראש השנה, נכון? בזמן אלול? אחד מהפסוקים של מלכויות. שמע עשה השם הכל השם אחד. אז על ידי שאנחנו מאמינים ומודים בייחוד השם יתברך, בכך אנחנו מקבלים לנו בעצם את העול מלכות שמיים. או בניסוח השלילי של העניין, אם אנחנו לא מאמינים באחדות השם, באופן שאין ייחוד כייחודו, אבל בכך לא מתקיים בנו העניין המצופה של מלכות שמיים. עכשיו, הדברים האלה הם מאוד ברורים ברמב״ם, אבל יסודם כל דברי המוראים והתנאים, אבל צריך להבין איך יכול להיות למה אמונת הייחוד קשורה דווקא לקבלת עול מלכות שמיים. ובאמת, ראינו שגם במשנה תורה, פתיחת החיבור ההלכתי הגדול, המונומנטלי של הרמב״ם, משנה תורה, הוא פותח בעיקר האמוני הראשון של מציאות השם, נכון? ראינו יסודי התורה בהלכות א' עדווה בפרק א', שעוסקות בעיקר הראשון של מציאות השם יתברך. ומיד לאחר מכן, הלכות יסודי התורה, הלכה, פרק א' הלכה ז', הרמב״ם עובר לעסוק בביאור העיקר השני, אודות אחדות השם יתברך. בוא נראה. זה הגיוני, כי משנה תורה זה חיבור הלכתי, נכון? אז ודאי, אם זה מצווה, יש בזה הלכות. רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק א' הלכה ז', אלוה זה אחד הוא, ואינו שניים, ולא נמצא ולא יתר על שניים, אלא אחד, שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין, שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף, שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם, אילו היו אלוהות הרבה, יהיו גופים וגביעות, מפני שאין הנמנים השווים מציאותה נפרדים זה מזה, אלא במאורעים, כלומר במקרים, שיערעו בגופות והגביעות, ואילו היה יוצר גוף וגביעה, היה לו קץ בתכלית שאי אפשר להיות גוף שאינו קץ, וכל שיש לגופו קץ בתכלית, יש לכוחו קץ בסוף, ואלוהינו ברוך שמו, הואיל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שרגגל סרבב תמיד, אין כוחו כוח הגוף, והואיל ואינו גוף לא יראו לו מאורות הגופות, כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. לפיכך, אי אפשר שיהיה אלא אחד, וידיעת דבר זה מתוות עשה שלאמר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כלומר, בשל היות הקדוש ברוך הוא, אין סף ברוך הוא, או שאומרים בחסידות, לא אומרים קדוש ברוך הוא, בקבלה אומרים אין סף ברוך הוא, או אין סף ברוך הוא. כלומר, מאחר הקדוש ברוך הוא אין סופי, אז הוא בעצם אחד בהכל. כלומר, כל התכונות, תכונת הסופיות, תכונת הכיליון, הם מהגדרות היסוד של מי, של מה? של הבריאה, של הנברא, נכון? לכל נברא יש סוף. תאריך תפוגה. נא להשתמש עד, כן, שלישי לדצמבר. אחרי זה לזרוק את הקוטג', הוא התקלקל. נא להשתמש 120 שנה, אחרי זה בן אדם, כן, התקלקל. אוקיי? אז ממילא, כל תכונות הגוף והמאורעות שלו, זה בגדר משהו שהוא סותר, זה סתירה, לאחדות השם יתברך. אחדות הנצחית, אחדות השלמה, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ההבנה הזו שאחדות הבורא היא הבסיס לקבלת עול מלכות שמיים, זה פותחת אותנו להבנת היסוד הפנימי, על פי הקבלה וחסידות, של אחדות השם. המצווה תחדות השם כמה שאמרנו ו-30 פעם בשיעור, נלמדת מהפסוק שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. כלומר, זה מצווה שיש בה ציווי שהוא מתייחד לעם ישראל בלבד, שרק עם ישראל מצווים להאמין באחדותו המוחלטת, האבסולוטית של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, המצווה הזאת מתייחסת לעניין, בעניין האחדות האלוקית, גם ביחס וגם בקשר שבין הבורא ובין הנבראים, ויש במצווה הזו שלושה שלבים, או שמה נאמר שלושה רבדים, שלוש קומות בהבנת המצווה הזו. הרובד הראשון והבסיסי זה אחדות השם על פי דרך הפשט. כלומר, להאמין שהנהגת הקדוש ברוך הוא את הנבראים, זה באופן שהוא המנהיג היחידי של כל הנמצאים, ואין שום כוח בעל שליטה נוסף חוץ ממנו. אנדרסטוד, בסדר? כלומר, האמונה בעיקרון הזה היא שוללת את כל העניין של השיתוף, מה שהותר לאומות העולם. כן, אצלם יש 3 או 4, יש יותר מה שנקרא. בסדר? זה השלב הראשון, זה הקומה הבסיסית של הבנת מצוות אחדות השם, של העיקר השני ברמב״ם, על דרך הפשט. על הקומה הזו, יש לנו את ההבנה של אחדות השם, כפי שמתבארת על פי תורת הסוד, כמו שמורה בספר הזוהר. הזוהר הקדוש מסביר, אני מצטט, מה זה אמונה של אחדות השם? הוויה ואלוקים כל אחד. כלומר, השם אלוקינו, ובעצם, השם אחד. כלומר, אחדות השם, יש לנו את הכוחות של אלוקים, של הדין, של הטבע, של הדברים הקשים. יש את הכוחות של הוויה, מידת הרחמים והחסד, אבל תדע לך, גם זרוע ימין וגם זרוע שמאל, זה אותו דבר. גם הוויה וגם אלוקינו, השם אחד. הכל אחד. זה מה שמחלים בתפילה. שמע ישראל, תקשיב, השם ואלוקינו, השם אחד. הכל אחד. הכל אחדות השם יתברך. בעומק, הזוהר אומר, שאחדות השם, זה אומר, זה לא רק שייך פה, ואחדות גם של הכוחות האלוקים העליונים. כלומר, השמות והוויה ואלוקים, זה שמות שמורים, כמו שביר דבור הצמח צדק, בדרך מצוותיך, במצוות אחדות השם, שזה שמות שמורים על שתי הדרגות היותר כלליות באלוקות. איזה דרגות שבאלוקות? יש בחינת האור שהוא סובב כל עלמין, זה אור שהוא לא מסוגל להיכנס לכלי. אז הוא חופף עליו כל היום, הוא מקיף, אור גבוה מאוד, אור מקיף זה אור של שמירה והגנה, אבל הוא לא יכול להצטמצם, להתפרט לכלי הפשוט. זה סובב כל עלמין. זה אור שהוא עליון ולמעלה יותר מהשייכות לבריאה. ויש את האור הפנימי, ממלא כל עלמין. זה האור שמנהיג את המציאות, מנהיג את הנבראים, מנהיג את הבריאה. אבל שתי הפרדות, גם הוויה וגם אלוקים, גם אור הפנימי וגם האור המקיף, שניהם כל אחד. אין ביניהם שום צד, הבדלה וחס וחלילה, חס ושלום. זה ההבנה השנייה, זה הרובד השני, הקומה השנית של אחדות השם על פי הקבלה. עכשיו הרובד השלישי כמובן, זה הרובד על פי... תלחשו? מה זה הרובד השלישי במצווה הזאת? על פי חסידות, על פי תורת הבעל שם טוב. אם כי צריך להגיד ביושר, שניצנים של הגישה הזו, שזה אחד החידושים הכי עצומים וגדולים של החסידות, ניצנים של הגישה הזו כבר הוזכרו גם במדרש, וגם בדור שלפני, דורות שלפני הבעל שם טוב. בואו נתחיל מדברי המהר"ל, שיותר מפותחים על ידי חסיד בהמשך. ואחרי זה נראה את הדברים של הבעל שם טוב עצמו, זה כנראה כבר יהיה בשיעור הבא בעזרת השם. המהר"ל מסביר שיסוד ושורש אמונת ישראל הוא שאין שום מציאות מבלעדי השם יתברך, כמו שדיברנו בעיקר הראשון של מציאות השם יתברך, נכון? זה תוכן הפסוק בסוכמה של דברים, וידעת היום, והשבותי לבביך. אני אחזור לדברים. המהר"ל אומר שהיסוד והשורש של אמונת ישראל, שאין שום מציאות מבלעדי השם יתברך. כמו שאמרנו לעיקר הראשון, שהוא מציאות השם. וזה סוד הפסוק, וידעת היום, אז לא מספיק, וידעת היום, והשבותי לבביך. תראו את המהר"ל, זה דרשה לשבת הגדול. מקור ו' דרוש לשבת הקדום, אומר המהר"ל מפראג, אין פירוש אין עוד, כי אין עוד אלוהים, אבל פירושו כי אין עוד דבר בעולם, רק השם יתברך. זה לא שיש אלוקים בלבד, ואין לו עוד סמכת או סגן או שלישה או עוזר, או מנכ"ל. לא. הכל! הכל זה אלוקות. אז מה השאלה שאני שאלת? רגע, 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 רגע. אם הכל זה אלוקות, אז איך אנחנו נמצאים? הרי המציאות היחידה, זה לא תמיר ולא חסדאי. מה המציאות היחידה?
השם.
השם יתברך. אז מה עם המציאות העצמית שלי? הנה. חסדאי. כן, נכון. יש פה 70 קילו, יש פה חסדאי, נכון? יש פה שולחן. זה פחות מ-70 קילו. יש פה תקרה, יש פה בניין, נכון? יש פה לוח. מה, זה גם הקדוש ברוך הוא? אז מה קורה? אז איך יש מקום לעולם שלנו, כמו שהוא נראה לכאורה מנוגד להבנה שהכל זה הקדוש ברוך הוא? אז בשיעור הקודם ששמעתם או תצפו בו, כי היה את הבדיקות קורונה, אז הצגנו את גישת האריזל, גישה המופלאה של האריזל הקדוש, על תורת הצמצום ויצירת החלל, על פי התפיסה החסידית הקבלית שבעצם הצמצום הוא לא כפשוטו. נחזור לזה בקצרה, אוקיי? לטובת מי שלא היה, נכון? אני, תמיר, אני נעזר בלוח, נכון? להלן, מה זה כל הלבן פה? השם יתברך, או בשפה קבלית, אין סוף ברוך הוא. אבל אם הכל השם יתברך, איך יהיה עולם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא יצר חלל, הוא צמצם את עצמו. להלן יקרא חלל. מה יש פה? אין סוף ברוך הוא. מה יש פה?
חלל.
חלל, אין קדוש ברוך הוא. כן כפשוטו, לא כפשוטו. זה פיקטיבי או לא? אוקיי? עכשיו יש פה איזה דיון באמת בפרשנים. האם זה באמת עצם אלוקות או שזה רק פיקטיבי? בעצם יש שם אלוקות ואנחנו לא מרגישים את זה. אבל בפשטות ניתן לומר שכל נברא, כל נמצא, כל העולם הוא קיים. למה הוא קיים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, בנו, בבריאה, במציאות שלה. ורצונו של הקדוש ברוך הוא שעושה את העולם למציאות בצורה כזו שזה נראה לנו כאילו זה מציאות עצמית, אבל זה בגלל המשקפיים שלנו. אם נוריד את המשקפיים הגשמיים, אז נבין שהכל זה אלוקות. אני, אתה, ומשה כן גרו. כולנו זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה אלוקות. אבל זה נרחיב בעצם בפעם הבאה.
אז איך זה, אם יש צמצום
אלוקות? לא הבנתי.
אם יש חלל שאין בו אלוקות, איך זה
צמצום? כי הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שיש חלל, אבל החלל זה רק לעינינו נראה כחלל. זה פיקטיבי. זה לא, זה רק מבחינתך. באמת, בעומק, הכל זה אלוקות. ברוך הוא וברוך שמו. אתה הוא אחד קודם שבראת את העולם, ואתה הוא אחד... אחרי שבראת העולם, נכון? אומרים את זה בתפילה כל בוקר, נכון? צריך גם להתכוון לזה, מה שאנחנו אומרים. זה המשמעות של זה. עכשיו, למה הוא עשה ככה? תכלס? לא יודע. אני יכול להביא הרבה גישות למה הוא בראת העולם, אנחנו לא יכולים להבין, כי אנחנו בני אדם. יש כל מיני סיבות, כי הוא רוצה להיקרא רחום וחנון. טוב, רגע, למה הוא רוצה להיקרא רחום וחנון? למה, למה, למה? אין לנו הבנה בזה. הרי כל רצון הוא תולדה של?
חוסר.
של חוסר. אומר לאשתי, מאמי, תעביר לי את המלח. מה זה אומר? זה אומר שחסר לי מלח במרק. זה מה שזה אומר. אם לא היה חסר מלח במרק, לא הייתי רוצה שיעבירו לי את המלח. כלומר, כל רצון הוא נובע מחוסר. בשפה הקבלית, רצון זה ספירה, זה פרצוף עריך אנפין, וזה נובע מהעתיק ימין. עתיק ימין, עתיק ימין זה העונג. כל רצון נובע מחוסר במה? חוסר בעונג. זה נושא לשיעורים בפני עצמה, סדרה עצמה. תסגרו סוף שנה, אני אדבר על זה. טוב, אז למה הוא עשה כך כזה בחור? אנחנו לא יודעים. אנחנו מאמינים שזה כמובן לטובת. שוב, אני לא יודע, אני מאמין. זוכרים את השיעורים על האמונה והידיעה? אני לא יודע, אני מאמין שזה לטובתנו. כתוב, טבע הטוב להיטיב. אז ממילא אם טבע הטוב להיטיב, ובכך, באמצעות ההטבה, לתת לנבראים מציאות עצמית כביכול, אני מדגיש, ספקולטיבי, ואם זאת... אין עוד מלבדו, מבחינת אין עוד, אז זה מוביל אותנו לתכלית שהנבראים שחשים כביכול את מציאותם העצמית, דווקא הם יעמדו ויכבדו את כבוד השם שמתגלה במציאות. תראו איך ממשיך המהר"ל בדרשה שלו ואומר, כי כל הנבראים לא נבראו אלא למענהו יתברך. ואם לא כן, לא היה נברא אותו נברא בעולם, רק הכל נברא בשביל לשבח ולפאר יוצרו ולעובדו. לפיכך אמר אין עוד, כלומר כי אין בריאה עוד מה נמצא, רק הכל הוא לשבח ולפאר השם יתברך. אני אסביר את זה במשל. אנחנו בשבוע שחל בו. יודעים מה זה שבוע שחל בו? שבוע שחל בו יד כיסלב, נכון? נדבר קצת בחבדית. אדמור הזקן יש לו משל נפלא, משל הטוקי. שמעתם עליו? אם לא, נשמיע לכם אותו. פעם אחת היה מלך, והמלך, זה פתיחה של סיפורי מעשיות, סתם, אבל זה עכשיו בחבד, אוקיי? פעם אחת היה מלך. והמלך היה, אתם יודעים מה היה? חוץ זה שהיה מלך? הוא היה בדיקי, שזה בעברית, דיפרסיה. הוא היה מדוכה, היה בדיכאון. כן, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. היה בדיכאון, טילים, מדוכה, מה לעשות? ניסו להביא פסיכולוגים, פסיכיאטרים, תרפיה ופסיכודרמה, לא יודע, ריפוי בעיסוק, לא עזר כלום. עד שבאחד ככה מנקים, העבדים, מה, מה יש לה, למה המלך ככה באפרוריות? אתה בוא נשמע, המלך, אתה לא יודע, הוא בדיפרסיה, הוא מדוכה. מה עליי, עד הערב אני משעשע אותו. רק אני צריך, מה, 200 מיליון, 100 מיליון, לא, תנו לי 20 שקל. הלך לפט שופ, חנות חיות מחמד הקרובה, כן, וחזר עם, לא פחות ולא יותר, טלנה, טלם, טוקי מדבר. טוקי מדבר. שם אותו על המיטה של המלך, וכל העולם אמר לו, לילה טוב, אדוני המלך, וכל בוקר, בוקר טוב, אדוני המלך, והמלך באורות, וואו, בוקר טוב, משתחווה לו, בוקר טוב, אדוני המלך, לילה טוב, אדוני המלך, מבסוט. ניגש ככה שר הביטחון, בוא לה, אדוני המלך, זה מה שהיה חסר לך? שאולי לך בוקר טוב, אדוני המלך. אתה היית אומר, אני הייתי דואג פה שחטיבות חטיבות כל בוקר, לילה טוב אדוני המלך, בוקר טוב אדוני המלך. אומר לו המלך, מה, זה לא חוכמה שהבן אדם אומר לי בוקר טוב, אבל שטוקי, שיש לו מוח של ציפור, שמתם לב, שטוקי אומר לי בוקר טוב, זה או, זה, לא יתמתך שעה שוואי, זה משמח. עכשיו, אדמור הזקן הוא לא זואולוג, הוא לא עסקים עכשיו, כן, בתורת הציפורים, ציפורלוגיה, אוקיי? אנחנו עסקים פה, באלוקות. כלומר, השבח הגדול ביותר קדוש ברוך הוא, זה לא שמיכאל או גבריאל או מלאכים במרום, אומרים לו, מה נשמע הקדוש, הכל בסדר? אלא לא, שאנשים כמוני כמוכם, שקשה לנו לקום בבוקר, שיש לנו יצר הרע ותאוות וגשמיות, כמו בבוקר אומרים, קדוש, 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. זה שבח. זה שבח. הסיפור, שמעתי פעם המשפיע, רב מלך בידרמן, שליטה מבני ברק, על יהודי, שלא עלינו ולא עליכם, צריך לצאת לנסוע לניו יורק, מטעם העבודה. נוסע לחודש, ולא נעים להיפרד מהאישה, מהבנות, מהילדים, נכון? אבל אל תדאגו, מאמי, אני אביא לכם מתנות מניו יורק. וואו, וואו, מספרים בגן, בית ספר, אבא, הבינו מתנות, איזה כיף. אחרי חודש הוא חוזר, כן, ישר, אבא, אבא, איפה המתנות? כן, חוזר עם קיטבג ענק. ישר, פותחים אותו, רואים שם קיטבג מפוצץ במה? מלא ביסלי במבה. אמרו לו, מה? אחתי בשדרה החמישית במנהטן. היה שם מוכר קיוסק, אין, קניתי, ראי לי במבות, ביס לי הכל. אמרו לו, אבא, כאילו מה, נסעת עד לניו יורק? בשביל להביא, תביא אשי כיסא, תביא M&M's, תביא דברים זה, אתה מביא לי ביס לי במש פה פיצויה פה ברחוב, בכל סופר ברמי לוי יש פה, כן? 30 ב-10, אתה נוסע לשדרה החמישית להביא את זה שם, ותשלם את זה בדולרים? הם מחייכים פה, אבל מה נמשל? אמר, יהודי מגיע לעולם האמת אחרי 120. אמרו לנו, רב ייד, מה הבאת לנו? אני? יש לי כיפה, אני הבאתי לכם אהבת שמיים. אמרו לו, אהבת שמיים, מצחיק מאוד, דק, פותחים לו מסך, מיליון מלאכים, ככה מרוב אהבה, מזילים ריר. אמרו לו, אהבת שמיים לא חסר פה. לא, 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 אני גם, אני הייתי בישיבה, למדתי בעתניאל, יש לי יראת שמיים. פח, פותחים לו מסך, איזה מיליארד מלאכים, מזיעים מרוב פחד, אימא ופחד. זה יראת שמיים, אמרו לו, אמרתי זה שאני אביא. אמרו לו, מה, אתה הלכת עד לשם כדי להביא לנו כאילו יראת אהבת שמיים? תביא לנו קצת שעברת על מידותיך, קצת שהבלגת, קצת שוויתרת, תולרת על בלימה, סתמת את הפה שהצבנו אותך, זה החומר שאנחנו אוהבים פה, פה אין את זה בשמיים. כאילו, הלכת עד לשם שאני אגיד לי ביסלי במבה? בשביל מה הלכת? אני לא אגיד ביסלי במבה, זה טוב ויפה, אבל לא קונים את זה בניו יורק. זה תקנה ברמי לוי, בחביב, תקנה איפה שיש, קרוב אלינו. וזה המקום של הטוקי המדבר, שלגלות את אחדות השם דווקא מתוך העלם והסתרה. שאפילו מישהו שהוא חש עצמו כמציאות נפרדת, שיש לו מוח של ציפור בעבודת השם, יש גם בני אדם שיש לו מוח של ציפור, בעבודת השם הם תינוקות. אבל הוא אומר קדוש, קדוש, קדוש. אמן יהיה שם רבה, השם אלוקינו, השם אחד. ונקודת המפגש הזו בין הנבראים, שהם חשים עצמם כישות עצמאית, מציאות נפרדת, לבין כבוד השמיים, כבוד האלוקות העליונה, שהוא המציאות האמיתית והבלעדית, התברך שמו, נקודת המפגש הזו, זה מה שחז"ל קוראים לזה, מלכות שמיים. שאני ממליך אותו עליי למלך. וזה העניין של קבלת עול מלכות שמיים, זה אפשרי דווקא סביב קבלת המלכות. למה? אדם יכול להיות טוב גם בלי שיהיה לו למי להיטיב. אבל אין מלך בלא עם. זה כלל שחז"ל. אם אין עם, זה לא מלך. אם יש לך מה שנקרא 70 ילדים, אתה לא מלך שלהם. אתה מה? אתה אבא שלהם. אני רבי. כן, חסידי ג'וניור הראשון, הרבי מנבחר, תבחרו מה אתם רוצים, מנקים חסיד. אני לא יכול להיות רבי. אתה יודע במה אני צריך להיות? שאני חסידים. לסיפור, רבי מאיר הגדול מפרמישלן, שפעם בא חסיד שותה, כנראה היה שיכור, להתוועדות, לטיש בליל שבת, ואומר לו, רבנו, התבלבלת. אומר לו, ווס, התבלבלת, אתה יושב במקום שלי, רבנו. אומר לו, מה? אומר לו, תקשיב, הלכתי לישון, ערב שבת, אליה הנביא, בכבודו בעצמו, בא לאמר לי, שמע, יוסלה, אתה הרבה, תגיד לרבי שהוא לא הרבה, אתה הרבה. אומר לו, מה ישמע, חלום הזה, אבל אבלים. חלומות שם ודבר, לא מעלים ולא מורידים. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו ככה, אם אליהו נביא באמת רוצה שתהיה הרבה, הוא לא צריך לבוא אליך. הוא צריך לבוא ל-30,000 חסידים ולהגיד אם שאתה הרבה. אם הוא בא רק אליך, הכל בסדר. אפשר להמשיך, לא התבלבלתי. אני במקום שלי, אתה במקום שלך. כי אין, כי מה עושה את הרבה? החסידים. אין מלך בלא עם. אז אם אין עם, מי ימליך את המלך? לכן יש לנו, צריך לדעת שיש לנו חובה להמליך אותו עלינו, להמליך את אחדותו יתברך עלינו, לא כאחדות הגוף, לא כאחדות המין, לא כאחדות הסוג. ואם אנחנו לא נקבל עלינו עול מלכותו יתברך, הרי אין קיום מחוץ להנמכת השם יתברך, למלכות השם יתברך, כי הוא הכל, כמו שאומר המהר"ל. הקדוש ברוך הוא זה המציאות הבלעדית האחדותית, אז אם אנחנו נמליך אותו עלינו, הכל טוב ויפה. אם לא נמליך אותו עלינו, אני אגיד את זה בשפה קיבוצית. כידוע, נולדתי בקיבוץ. כשאתה מגיע לגיל מסוים בקיבוץ, דיברת כמה פעמים, נכון? גיל 12, 13, בסוף כיתה ו', כתחת כיתה ז', אתה בא למרכז משק, מרכז עבודה, ואומר לך, שמה איפה אתה רוצה לעבוד? אתה בטוח, אולי נהיה בגדש, בגידולי שדה, אולי ברפת, אולי בלול, בבית ילדים, במטבח, בשירותים. אומר לו, אתה בחור רציני, אתה רוצה לעבוד ברפת, או שאתה מעדיף להיות רפתן, רק תעדכן אותי מהי תשובתך החיובית, אוקיי? המשפחה שלי בעיקר רפתנים, אוקיי? חלק עבדו ברפת, חלק היו רפתנים. אוקיי, כי אתם מבינים? אם אנחנו לא נמליך אותו עלינו, אז מה יקרה? אז הוא ימלוך עלינו, בלי שאני ארצה, אבל בחמת זעם. רק תעדכן אותי, מה יש תשובתך חיובית? תראו, זה לא אני אומר, זה הנביא יחזקאל אומר. פרק כ', מקור ז' לפניכם. לכן אמור על בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים? וביסת מתנותיכם, באוויר בניכם, באש אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, ואני אדרש לכם את ישראל, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם ידרש לכם. שימו לב, והעולה על רוחכם, מה שאתם רוצים, היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת את צבא אבן. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, אם לא אוכל לכם. או שתהיו רפתנים, או שתעבדו ברפת, רק תעדכנו אותי. אני אהיה מלך שלכם. או מרצון, או לא מכפייה, לא מרצון. אני ממשיך הלאה. וברותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם. הוציאו אותם, ולאדמת ישראל לא יבואו. וידעתם כי אני אדוני. אבל זה כי בצירכם אל הארצות, וקדשתיכם אל הגויים. וידעתם כי אני אדוני. כן, מדלג, וזכרתם שם את דרככם, את כל עילותיכם, אשר נטמאתם בם ונקוטותם בפניכם, בכל אותו שעשיתם. וידעתם כי אני אדוני. בעשותי איתכם למעל שמי לא חדרכם הרעים וחילותכם הנשחטות בית ישראל נאום אדוני אלוהים. למה כזו אגרסיביות? מה קרה? מה, לא ייתכן? אתם יודעים למה זה לא ייתכן? כי אין כזה דבר שהוא לא השם יתברך, כי הכל זה השם יתברך. לכן כל כך חשוב לרמב״ם להסביר שאחדות השם יתברך היא לא כאחדות המין או כאחדות הגוף. כי אם היינו תופעים את אמונת הייחוד כמציאות מוגבלת, אז בכך בעצם היינו מפקיעים את כל העניין של המלכות שמיים שאותה צריך להמליך עלינו. אותה מלכות שמיים שהיא בעומק, סיבת הקיום שם שלנו, של כל המציאות. עכשיו, מי שלא מאמין בייחוד השם, באחדות השם, כמו שצריך, אז הוא תופס בצורה מעוותת שיש נבראים, ויש קדוש ברוך הוא, והנבראים נפרדים, הם חיצוניים מהקדוש ברוך הוא. ואז מה יש כאן? יש פה שתי מהויות, בורא ונברא. לכן בקרה שאנחנו אומרים, לא, 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 השם אלוקינו, השם אחד. אין עוד שום דבר מחוץ לאחדותו. עכשיו לחזור לדברי הגמרא בברכות, תראו מקור ג' כיוון דאם לכתי, המלכת אותו למעלה ולמטה, ולארבע רוחות השמיים, תו לא צריך, יותר אתה לא צריך. אנחנו בני אדם, אנחנו מוגבלים, אנחנו סופיים. לכן אנחנו לא מחויבים, גם לא באמת יכולים, להמליך את הקדוש ברוך הוא מעבר לגבולות ההכרה שלנו. כלומר, מעבר לצפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. זה המסוגלות שלנו. מה מסנהדרין, משנה מסנהדרין אומרת, המשחק בקובייה, מה המשך? פסול לעדות. מה זה משחק בקובייה בעברית? הימורים, הוא מהמר. זה על דרך הפשט, על דרך הפנימיות, שכל אחד יצייר לו קובייה בראש. צריך לצייר על הלוח, שצריך לצייר בראש. כן? צייר בראש. קובייה, לאו דווקא הונגרית, קובייה. מהי ההגדרה המתמטית של קובייה? גם אני ארבע יחידות, יכול לענות. נסביר. הגדרה המתמטית, תכונות היוצר של קובייה, כל קובייה לעולם תהיה בעלת שש פאות, נכון? צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה, שש פאות. קובייה יש בה שמונה נקודות, טוב, אני בתוך קובייה עכשיו, נכון? 1, 2, 3, 4, וגם למטה 1, 2, 3, 4, והיא מורכבת משנים עשר קווים. כפיש? נגיד בערבית? שוב, בעברית. כל קובייה, שש פאות, שמונה נקודות, 12 קווים. מסכימים? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ועוד הניצבים, 12. עכשיו נעשה פעולה מתמטית מסובכת, פעולה שנקראת...
זה שוות, זה חשוב.
מה?
שכל הפעות שוות.
לא בהכרח, זה משנה, שם מלבן. הנה הכי נמי, קובייה, זורם איתך, פעות שוות. עכשיו נעשה פעולה שנקראת ועוד, או בעברית, פלוס. כמה זה 6, ועוד 8, ועוד 12, גילת, כמה זה? 26, שזה בגימטריה, יוד כוו כשזה פשט. המשחק בקוביקה, פסול לעדות. זה לא רק הימורים. כי מה עושה המאמר? הוא אומר, אין קדוש ברוך הוא, אני אעשה ככה פה, פה, בשעה, זה מזל. אין פה, זה יש דברים שלא, זה מזל. אתה משחק בקוביקה? אביבי, אתה פסול לעדות. זה פשט מתמטיקה. עכשיו, היכולת להמליך אותו עלינו ולקבל עוד מחוץ למים היא רק בגדרים של הקוביקה, הקובייה, אוקיי? בגדרים של המציאות שלנו. עכשיו, פה כבר הפלגנו בטן כבר לעומק של ההבנה הפנימית של העיקר השני, אבל בפשטות, דברי הרמב״ם, בטח בספר המצוות, העיקר זה שלילת השיתוף. כלומר, שיש רק קדוש ברוך הוא אחד, ואין עוד כוחות נוספים שמשפיעים על הבריאה, על הנבראים, משפיעים על המציאות. הרמב״ם היה אחד הלוחמים הכי גדולים ביהדות נגד זה. הוא היה מאוד קיצוני, מה שבא לידי ביטוי בעיקר ביחסו השלילי, הקיצוני, למה? קמעות, סגולות, לחשים, מגיה, מיסטיקה. תראו, מורה נבוכים, הבאתי פה סתם שני קטעים שיחסית מוכרים, שמבין צטט ממורה נבוכים חלק א' פרק ס"א, פרק ס"ב. אומר הרמב״ם, אומנם כשתבחן עצמו נקי מיוחד מופשט מכל פועל, לא יהיה לו, כן, הקדוש ברוך הוא, שם נגזר בשום פנים, אבל שם אחד מיוחד להורות על עצמו, ואין אצלנו שם בלתי נגזר אלא זה, והוא יוד כה וו כה, אשר הוא שם מפורש גמור, לא תחשוב זולת זה. נכון? כל שם מעבר לזה, זה אסור. ולא יעלה על מחשבתך, אומר הרמב״ם, שיגעון כותבי הקמאות, ומה שתשמעהו מהם, או תמצאהו בספריהם המשונים, ומשמות חיברום, לא יורו על עניין בשום פנים, ויקראו אותן שמות, ויחשבו שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם יעשו נפלאות. כל אלה הדברים לא יאות לאדם שלם לשומעם, כל שכן שיאמינם. ואינו נקרא השם המפורש כלל, ולא עד זה השם י' כבב כבכולי. מורה נבוכים, קטע הבא, מפרק ס"ב, וכאשר מצאו האנשים הרעים, הפתאים, אלו הדברים של הקמאות וכולי, יתרחב להם הכזב והמאמר, שיקבצו איזה אותיות, יחברו אותיות שירצו, ויאמר שזהו שם, יעשה ויפעל כשיקתב או כשיאמר על תואר כך, ואחר כך נכתבו הכזבים מהם אשר בדאו מהפתאים הראשונים, ולהתקו הספרים מהם לידי הטובים, רכי הלב, השחלים, אשר אין אצלם מוזניים, כן, ידעו בהם האמת מן השקר, והסתירו ונמצאו בזבנותם, ונחשב בהם שהם אמת, כי זה היה בגניזה. בסוף דבר, פתי יאמין לכל דבר, וכבר יצאנו מעניינו הנכבד, ועיוננו הדק אל העיון בביטול שיגעון, יראה ביטולו לכל משכיל בעיון. הרב מה אמור לומר, לא בקטע של כמעות. ראשון הרמת, אומר פה, מה זאת אומרת? אם אתה מאמין בכמעות, אתה מבין שיש כוח אחר שהוא פועל, חוץ מ... קדוש ברוך הוא. אתה כבר מקובל, או שאבא שלך מקובל, אני לא יודע. מה? זה אתה מקובל. אז זה התפיסה הקבלית יותר. נרחיב על זה אולי בעצם בשיעור הבא, בסדר? אבל מפה נובע הרדיקליות של הרמב״ם נגד כמעות ולחשים. לא, יש רק קדוש ברוך הוא, שום דבר אחר שפועל. עכשיו, נסיים בחיוך, למי שלא חייך בסיפור על הטורקי, אבל שיש התייחסות מעניינת ומקורית מאוד, ביחס לקמעות, מצינו אצל הרבי מרדזין. כריכסות איש ביצר רדזין מהשילוח, הבן של האיש ביצר מהשילוח זה הבית יעקב, נכדו, הבן של הבית יעקב זה, בגיר שונחן, אוכן יחלייניר, שאתה גם עלינו, מוכר בתור בעל התחלת, סידרי טהרות, היה פנומנל, בצורה בלתי רגילה, הלכתית, רוחנית, בכל מקצועות התורה. וגם באישיותו הפנומנלית. עכשיו, מה ל... איש ביצה ורדזין ולקמעות. הרי איש ביצה, הם חרטו על דגלם את הדטרמיניזם. בצורה מאוד קיצונית. הכל בידי שמיים, אפילו יראת שמיים. בצורה מאוד חזקה, מאוד ברור נוקב. לא אגיד שזה ממשיך פה את אור השם של פרסר קסקרס, אבל זה מאוד מה שנקרא זורמים עם הגישה הדטרמיניסטית. מה פתאום עכשיו אתה צריך להגיד לי, קמעות, ישפיע... אפשר לדבר על זה, אבל זה לא שוב על הרמב״ם. אוקיי? וזה מעניין שלמרות כל זאת, בעל התחלת, רבי גרשון חנוך הלך אלינו מרדזין, היה מסתובב תמיד עם קמע. לכל מקום מסתובב עם קמע. עכשיו, מה זה היה הקמע שלו? הוא היה מאוד מאוד תקיף בדעותיו, מאוד אגרסיבי, והיה בעצם הרבה התנגדו לה, בכך חסידי גור, שהוציאו עליו חוזה, וונטד, כפשו אותו, ומאז הוא התחיל לכל מקום, מתחת לבגדים שלו, עם קמע שנקרא א' קוף ד' ח', זה שם קדוש שנקרא אקדח. הוא הלך עם אקדח לכל מקום. משבוע להרוג אותו, הבא להורג רעש, כן להורגו. הוא היה כל הקדש שלו, כן, מיין קמיע. הוא אומר, הקמיע שלי בדוק ומנוסה. הוא אומר להלכה, גם בשבת אני יכול לצאת איתו, כי זה קמיע, יתמחי גברה, יתמחי קמיע, הכל אפשר להשתמש בו. פעם אחת הגיע לב איזשהו משמש חדש, הוא אמר לו, תחלוץ איתה נעליים, והאקדח היה על הגרביים. ואז נפל האקדח, והוא דיבר, לא, אל תדאג, זה הקמיע שלי, הכל בסדר. ואומר, זה קמיע מיוחד, ככה הסביר לו, אומר, כל הקמיעות, הם עובדים רק נגד חיצוינים. אבל הקמיע שלי פועל אפילו על בני אדם. ולא רק על יהודים, גם על גויים. ככה אמר, זה קמיע מסוגל, כן? האמת היא שפעם אחת, עד סוף ימיו הוא היה עם הקמיע שלו, ורק פעם אחת הוא גם השתמש בקמיע שלו. שמור אביו, רבנו יעקב ליינר מרדזין, הבית יעקב, היה לי אז דבר, הוא הלך ליד מרפא בדרום ליטה, צפון פליטקת, איך נקרא? דרוזגניסק, אם אני... דרוזגניסק, אם ביטאתי זה נכון. ובסוף הוא נפטר, בעיירה הזאת, בתתוו, באב תפה שלנו, 1891. אז בנו, בעל התחלת, כבר רצה טוב, עכשיו לטלטל אותו לרדזין, בואו נקבור אותו פה. הוא בא לבית קברות המקומי של היהודים, ורואה שהחבר'ה קדישה, בציגלמה, כל פעם שחסר מקום, מה הם עושים? לוקחים את הגדר, ובלילה, ארחיבי מקום הלך. לוקחים כמה מטרים מהשדות של הגויים, וקוברים. זה נקרא במילה פשוטה, גזל. הוא אמר מה שנקרא, על גופתי. אבא שלי לא יקבר בחלקה שהיא גזולה. מה עשה? הלך לגוי, סיפר לו הכל. אמר לו, קח כמה רובלים, אני קורא את החלקה הזו, הרחיב את הגדר ותגברו אותו פה. כי זה אני קניתי. האם אחרי זה קדיש אהבו את זה? התשובה היא, לא. הם אמרו לו, ככה אתה עושה? ביזית אותנו, מה שנקרא, על גופתנו, אתה לא תגבור פה את אבא שלך. אמר, נראה. הלוואי המחר, כל החבר'ה קדישה עמדו בכניסה לבית עלמין עם גרזנים וחרבות, אמרו, תביא את הכדור, אין משחק, אתה לא קורא פה את אבא שלך. עכשיו זה רבא, קודש קודשים, אתה לא קובר פה. אז מה להם תדעו, אני בן של רבא, ויש לי קמע שעובר מדור לדור. ואם אתם לא תזוזו, אני אלץ לראשונה להשתמש בו, ואני לא רוצה להשתמש בו. אני לא תזוז, נשתמש בו. אמרו לו, חבר'ה, אמרו לו, רבנו, פה זה לדבקים. אנחנו כמיות, לא מעניינות אותנו. אומר, לא, זה כמה שבו גם הלדבקים. לא יקשיבו לו. הוציא את האקדח, 3 יריות באוויר, הם ברחו, והוא קבר את אבא שלו. מה אתם רואים? וקמאה, בדוק הוא מנוסה. והתמחי גברה, התמחי קמאה, בדוק ומנוסה. רבי חנו, הגר של חנו חליך מרזין. בעל התחלת. לא, כי הוא בעצם הוא גילה שהם גונבים את השדות. הוא היה מקדח, אז לא הרגו אותה. זה סיפור בפני עצמו, לא בשורה לרמב״ם. אוף דה רקורד. טוב, בואו צריכים לסיים, אז בואו נסיים בנוסח העיקר השני משובר בסידור, מקור יוד. ואמרנו שאתם נבדוק תמיד את המכתוב בפרוש המשניות ונערך כזה מנוסח בסידור. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים. והוא לבדו אלוהינו היה הווה ויהיה. זה נוסח בסידור, כפי שאתם ראיתם, זה יחסית חסר למה שלמדנו. נרחיב על זה בעזרת השם בשבוע הבא. בשבוע הבא נעמיק יותר בתורת הבעל שם טוב הקדוש, תורת אדמו"ר הזקן, שמרחיבים הרבה הרבה, אולי הסוגיה הכי יסודית בחב"ד, סוגיית אחדות השם, ונראה איך הם מפתחים את הרעיון של המהר"ל, שבעצם הכל זה השם יתברך, ומה נסכים את ההלכה ולמעשה בסוגיה הזו. כל זאת ועוד, בעזרת השם בשבוע הבא, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.